מסכת פסחים, פרק חמישי. הפרק שלנו מדבר על שחיטת קורבן פסח. משנה א', תמיד נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשע ומחצה. כלומר, ביום רגיל, קורבן תמיד של בין הארבעים נשחט בשמונה ומחצה, שעות זמניות, כן? חלוקת שעות האור ל-12, וקרב בתשע ומחצה. ההלכה היא שאסור להקריב אחרי קורבן התמיד שום קורבן אחר. ומצד שני ההלכה היא שקורבן הפסח חייב להיקרב אחרי תמיד של בין הארבעים. אז ביום רגיל מנסים לאחר את תמיד של בין הארבעים, מקריבים אותו רק בתשע ומחצה. קרב הכוונה זריקת דמו. בערבי פסחים נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה. מקדימים את הקרבת קורבן התמיד של בין הארבעים כדי שיהיה זמן להקריב אחר כך את כל הפסחים של כל עם ישראל. להקריב הכוונה לזרוק את הדם, לשחוט ולזרוק את הדם. בין בחול, בין בשבת, כלומר בין אם ערב פסח זה יום חול, בין אם ערב פסח זה שבת, כי כידוע גם בשבת שוחטים את הפסח. חל ערב פסח להיות בערב שבת, נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה, והפסח אחריו. כן, אם יום שישי זה ערב פסח, אז צריך להקדים עוד יותר. למה? כי אז לא רק שצריך להספיק לזרוק את הדם, צריך גם להספיק לצלות את הפסח לפני כניסת שבת, כי צליית הפסח לא דוחה את השבת, ולכן צריך כמה הכי מוקדם שאפשר, נשחט בשש ומחצה, קרב בשבע ומחצה, והפסח אחריו. משנה ב', הפסח ששחטו שלא לשמו, וקיבל וילך וזרק שלא לשמו, או לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו, פסול. אז אנחנו מכירים כבר את המשניות האלה ממסכת זבחים, ובעצם זה בא להגיד שכל מחשבה שמעורבת בשחיטת הפסח או באיזושהי מלאכה קריטית אחרת, פוסלת את הפסח לגמרי. אז אם הוא שחט את הפסח שלא לשמו, כלומר לשם קורבן אחר, או קיבל, או הילך, או זרק את הדם שלא לשמו, זה אחד משלוש העבודות של אדם, קבלת אדם, הולכת אדם, זריקת אדם. או לשמו ושלא לשמו, או שלא לשמו ולשמו. כלומר, גם אם רק מעורב שם מחשבה לא טובה, וגם אם היא הייתה הראשונה, לא אומרים שהשנייה תקנה אותה. וגם אם היא הייתה השנייה, לא אומרים שהולכים לפי הראשונה, אלא הם פוסלים. כיצד לשמו ושלא לשמו, לשם פסח ולשם שלמים. שלא לשמו ולשמו, לשם שלמים ולשם פסח. כלומר, גם אם הוא חשב בהתחלה לשם פסח, כיוון שהוא חשב אחר כך לשם שלמים, פסל. ולמרות שפסח זה סוג של שלמים. ואפילו אם הוא חשב בהתחלה שנים, אז אמר, לא, לא, בעצם לשם פסח. זה לא עוזר, וזה יהיה פסול. משנה ג', שחטו שלא לאוכלה ושלא למנויו, לערלים ולטמאים, פסול. כלומר, אם הפסול לא היה בגוף המחשבה של הקורבן עצמו, אבל הוא היה לשם אנשים שלא יכולים לאכול אותו, זה גם הופך להיות פסול מהותי, והפסח פסול. כי מי שלא יכול, שלא לאוכלה, והכוונה אנשים שלא יכולים לאכול כזית, או שלא למנויו, יש מצווה להימנות על הפסח לפני שחיטתו, כן, להיות להיחשב על הקבוצה שאוכלת, ערלים, כל ערל לא יאכל בו, טמא כמובן לא יכול לאכול, אז הוא הופך להיות פסול. לאוכלה ושלא לאוכלה, למנויה ושלא למנויה, למולים ולערלים, לטמאים ולטהורים, כשר. כלומר, אם מדובר שברשימה של האנשים שלשמם הבן אדם שחט, היה שם גם אנשים שכן יכולים לאכול, אז זה כשר. כי אז בעצם זה שהוא הוסיף כל מיני אנשים שלא יכולים לאכול, זה לא גורע. כי זה לא פסול בעצם הקורבן, אלא ברשימה של האוכלים. שחטו קודם חצות פסול, משום שנאמר בין הארבעים. כלומר, צריך ששחיטת הפסח תהיה בין הארבעים, ארבעים מלשון ערב, מלשון מערב, שהשמש נוטה לכיוון מערב. ולפני חצות היא לא נוטה לכיוון מערב. שחטו קודם לתמיד, כשר. ובלבד שיהיה אחד ממרס בדמו עד שיזרק דם התמיד. ואם נזרק, כשר. כלומר, אם הוא שחט את זה אחרי החצות, אבל לפני תמיד של בין הארבעים, אז כמובן שזה לא לכתחילה, אבל זה לא פוסל. ראוי שאחד יהיה ממרס בדמו, הכוונה מערבב את דם הפסח, כדי שלא יקרוש, עד שיזרק דם התמיד, ואז יזרוק את דם הפסח. וגם אם הוא זרק את דם הפסח לפני דם התמיד, כשר. כל עוד הוא עשה את זה אחרי חצות. משנה ד', השוחט את הפסח על החמץ, עובר בלא תעשה. כן, חוץ מזה שהם מצווים על שביטת החמץ בחצות היום, מי ששחט את הפסח הוא עוד עובר על עוד לב שלא תזבח על חמץ דם זבחי. וזה מדבר על הפסח. רבי יהודה אומר, אף התמיד, כלומר, גם אם התמיד נשחט כשהיה לך חמץ בבית, אתה גם עובר, כי זה גם זבחי. כן, זה הזבח של אותו ערב פסח. רבי שמעון אומר, הוא יש לו עכשיו דעה מאוד מאוד מפורטת בעניין איך עוברים על איסור לא תשחט על חמץ דם זבחי. רבי שמעון אומר, הפסח ב-14, זה כמובן, מי ששחט הפסח ב-14 ויש לו חמץ הוא עובר, לשמו חיה ושלא לשמו פטור. אם הוא שחט אותו לשמו, הוא יהיה חיה. אם הוא שחט את הפסח שלא לשמו, כמו במשנה הקודמת, במשניות הקודמות, אז הוא יהיה פטור. למה? כי זה לא נקרא זבחי. כלומר, אם הוא פסל את הפסח, אז הוא לא עבר על לא תשחט על חמץ זם זבחי. ושאר כל הזבחים, בין לשמן ובין שלא לשמן, פטור. כלומר, אם הוא שחט קורבן אחר אחר חצות, אחרי תמיד של בין הארבעים, זה לא, לא על זה נאמר לא תסבח על חמץ דם זבחי, דרך אגב יש שני פסוקים, לא תסבח על חמץ דם זבחי ולא תשחט על חמץ דם זבחי, ולכן בין נשמע בין שלא לשמן פטור, כי לא על זה נאמר דם זבחי. ובמועד, אם הוא הקריב קורבן פסח בכל המועד, איך זה יכול להיות? אז מסבירים שמדובר שהוא נטמע בערב פסח, לא יכל להקריב את הפסח ב-14, ואז בעצם הוא נדחה לפסח שני, וגם הקורבן שלו יכול להידחות לפסח שני, הוא שומר את הפסח הזה לפסח שני, ואז הוא בטעות הלך ושחט אותו בכל המועד. לשמו פטור ושלא לשמו חייב. אם הוא שחט אותו לשם פסח בכל המועד, שזה ודאי לא זמנו, אז הוא יהיה פטור אם יש לו עדיין חמץ, חוץ מזה שהוא עובר על בעל יראה ובעל ימצא, הוא לא יעבור גם על לא תשחט על חמץ דם זבחי. למה? כי פסח בכל המועד זה לא זבחי, זה לא זמנו. שלא לשמו חייב, אם הוא ישחט את הפסח בכל המועד, שלא לשמו, אלא למשל לשם שלמים, שההלכה היא שאם הוא שחט את זה לשם שלמים, זה עולה, הקורבן עצמו כשר כמובן שלא יצא ידי חובת פסח, אז זה כן נחשב זבחי, עובדה שזה עולה למזבח, לכן הוא גם כן יעבור על שחיטה של זבחי עם חמץ. ושאר כל הזבחים, בין נשמע בין שלא לשמן, חייב. כלומר, אם כל זבח אחר שהוא זובח בכל המועד, למשל קורבן שלמים שהוא מביא, הוא גם כן, על כל קורבן וקורבן שהוא זובח, הוא עובר על לא תסבח על חמץ דם זבחי. כי הזבח הזה הוא כשר, הוא נגיד מקריב קורבן שלמים בכל המועד, וגם אם הוא מקריב את השלמים לשם עולה, או את העולה לשם שלמים, שההלכה היא שגם אז, גם במקרה הזה, הקורבן עצמו כשר, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, אז כיוון שהקורבן עצמו כשר, גם אז הוא יעבור על לא תסבח על חמץ דם זבחי. כלומר, שאר כל הזבחים, כן, בכל המועד, בין נשמן, בין שלא לשמן, חייב. חוץ מן החטאת ששחטה שלא לשמה, כן? כי זה אנחנו כבר יודעים, מסכת זבחים, שחטאת שעשו בה איזשהו שינוי, פסל את הקורבן לגמרי וגם לא עולה למזבח. לכן, אם הוא שחט את הפסח, ועשה בו פסול, גם אם הוא העלה אותו למזבח, הוא לא עובר על לא תסבח על חמץ דם זבחי, כי זה לא נחשב זבחי. משנה ה', המשנה עכשיו עוברת ממש לטקס של שחיטת הפסח בבית המקדש. הפסח נשחט בשלוש כיתות, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, קהל ועדה וישראל. מכאן למדו חכמים שעושים אותו בשלוש כיתות, שלוש נגלות. נכנסה כת ראשונה, נתמלאת העזרה, נעלו דלתות העזרה, תקעו והריעו ותקעו, כמובן, מתחילים לשחוט. אז הנקת הראשונה ממלאת את העזרה, נועלים את הדלתות. הכהנים עומדים שורות שורות, ובידיהם בזיחי כסף ובזיחי זהב. שורה שכולה כסף כסף, שורה שכולה זהב זהב, לא היו מעורבים. כלומר, אנחנו נראה כאן, במקום שהכהן יעשה הולכת אדם עם הרגליים שלו, עושים הולכת אדם על ידי העברת המזרק מאחד לאחד. אז עומדים שורות של כהנים, וכיוון שלא היה מספיק שלכולם יהיה מזרקים של זהב, חלק היה מזרקים של כסף, אז דואגים שלא יהיו מעורבבים, ושורה של מזרקי כסף כסף, שורה של מזרקי זהב זהב, שככה יותר יפה שזה לא מעורבב. ולא היו לו בזיחים שוליים, אומרת המשנה, שמא יניחום ויקרש אדם. כלומר, היו דואגים שהמזרקים לא יהיו יכולים להיות מונחים. למשל, היה להם אולי שוליים עגולים או שפיצים, כדי שלא יהיה אפשר להניח. משנה וב, שחט ישראל וקיבל הכהן, כלומר, אם רוצה ישראל הוא שוחט, כדאי גם, זה יחסוך הרבה עבודה מהכהנים. דרך אגב, בדברי הימים אנחנו רואים תיאורים שהלוויים היו ממונים על השחיטה, כדי שהכהנים יוכלו להתעסק עם אדם. וקיבל הכהן, כן, כי מקבלת אדם, הכהן מקבל את אדם שנשפח מצוואר הבהמה, זה חייב להיות בכהונה. ונותנו לחברו וחברו לחברו, הוא מקבל את המלא ומחזיר את הריקן, הרי מעבירים את המזרק עד המזבח, בינתיים גם כן הם מחזירים את המזרק שכבר התרוקן במזבח חזרה אל אזור השחיטה. כהן הקרוב אל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. הכהן שקרוב למזבח הוא עושה את הזריקות, דרך אגב בקורבן פסח צריך רק שפיכה כנגד היסוד, זריקה אחת, וכנגד היסוד זה אומר בכל אחת מהפינות שיש ביסוד, שזה אומר כל הפינות חוץ מהפינה הדרום מזרחית. משנה זין, יצתה קט ראשונה ונכנסה קט שנייה, יצתה קט שנייה ונכנסה קט שלישית, כמעשה הראשונה כך מעשה השנייה והשלישית, כלומר באמת אותו טקס. אבל יש ביניהם, עוד רגע נראה הבדל באמת. קראו את ההלל, כלומר תוך כדי שחיטת הפסחים יש שירת ההלל על ידי הלווים. אם גמרו שנו ואם שנו שילשו, אבל פי שלא שילשו מימיהם. כלומר, אם גמרו את כל קריאת ההלל ועדיין אותה קט עדיין שוחטת וזורקת את הדם, אז אומרים שוב, שנו ואם שנו שילשו. אומרת המשנה, היא מעידה שלמרות שלא שילשו מימיהם, כלומר מעולם לא קרה שהיה כזה עיכוב בקט מסוימת שנאלצו להתחיל פעם שלישית את ההלל. רבי יהודה אומר, מימיהם של קט שלישית לא הגיעו לאהבתי כי ישמע השם, מפני שהעמה מועטים. אומר רבי יהודה, קט שלישית היא קט מצומצמת, כי שם זה בעצם המאחרים, כולם מזדרזים להיכנס לקט ראשונה ושנייה, אז מעולם לא יצא שקט שלישית הגיעו בהלל לאהבתי כי ישמע השם, שזה די תחילת ההלל, אבל אהבתי כי ישמע השם של הפעם הראשונה, מפני שהעמה מועטים היו מזדרזים מהר תוך כמה דקות מסיימים. משנה ח', כמעשהו בכל כך מעשהו בשבת, אלא שהכהנים מדיחים את העזרה שלא כרצון חכמים. כלומר, כמובן שגם אם ערב פסח יוצא בשבת שוחטים את הפסח, שככה זה גזרת הכתוב, והכהנים היו מדיחים את העזרה שלא כרצון חכמים, היו שוטפים שם, היו מציפים את העזרה במים, ואז הכל היה נגרף באמת המים אל מחוץ לבית המקדש. זה היה שלא ברצון חכמים, כי הדחת כל העזרה היא נחשבת בעצם שבות, וחכמים אמרו להם, זה לא שבות שהתירו במקדש, והכהנים היו אומרים, כן, שבות מותרת במקדש. סתם הערה מעניינת שהרמב״ם פסק כמו הכהנים ולא כמו רצון חכמים. כלומר, הוא פסק שכן מדיחים את העזרה גם בשבת. רבי יהודה אומר, כוסה ממלא מדם התערובות, זרקו זריקה אחת על גבי המזבח ולא הודו לו חכמים. לפי רבי יהודה, ששיטתו בענייני תערובות היא שמין במינו לא בטל לעולם, אז בעצם אחרי הקט השלישית, לפני שמדיחים את העזרה, היה ממלא אחד הכהנים כוס מדם התערובות, ממשהו שנשפך, והיה שופך איזה זריקה אחת כנגד המזבח, וככה יצא שאם באמת אחד המזרקים נשפך לפני שהגיע למזבח, אז הנה, טיפה אחת ממנו עכשיו הגיע למזבח. ולא הודו לו חכמים, כי הם אומרים שזה בטל במיעוטו. משנה ת', כיצד תולים ומפשיטים? כלומר, צריך גם להפשיט את הקורבן עוד בעזרה, כדי, וזה בשביל להוציא את האימורים, צריך להוציא את האימורים שעולים למזבח, החלבים והאיברים שעולים למזבח, כדי לתת אותם לכהנים שהם יעלו אותם למזבח. כיצד תולים ומפשיטים? ונקליות של ברזל היו קבועים בקטלים ובעמודים שבהם תולים ומפשיטים. יש בבית המטבחיים בצפון העזרה, יש אזור ונקליות עם ובים, כן, עמודים נמוכים עם ובים, שאפשר לתלות עליהם את הבהמה, להפשיט ולהוציא את האימורים. וכל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, מקלות דקים חלקים היו שם ומניח על כתפו ועל כתף חברו ותולה ומפשיט. מי שאין לו מספיק מקום באונקליות שקבועים בקטלים, אז הוא משתמש במקלות דקים חלקים, כלומר מקולפים, שהם כנראה בדיוק מה שצריך, מניח על כתפו ועל כתף חברו, וכן, הפסח תלוי ביניהם, ותולה ומפשיט. רבי אליעזר אומר, 14 שחל להיות בשבת, מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו ותולה ומפשיט. כלומר, אם ערב פסח יוצא בשבת, שאז מקל זה מוקצה, ולפי רבי אליעזר המקלות האלה של, של, של בית המקדש גם כן היו מוקצה, מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו, והוא תולה את, את הפסח על ידיהם, וכל אחד עם היד שנשארה לו מפשיט. חכמים לא מסכימים לזה, כי הם אומרים שהמקלות האלה הם לא מוקצה. משנה י' קראו והוציא עם מוריו, נתנו במגיס והקטירן על גבי המזבח. כלומר, דרך אגב מותר גם לישראל לעשות את ההפשטה ואת הניתוח, את ההפשטה ואת הוצאת האימורים, אז אותו ישראל כן קורע את הקורבן, מוציא ממנו את האימורים, נותן את זה במגיס שזה קערה, ואז הקטירן מהכהן כמובן על גבי המזבח. יצתה קט ראשונה וישבה לה בהר הבית, שנייה בחל ושלישית במקומה עומדת. חשיכה יצאו וצלו את פסחיהם. אז החלק הזה של המשנה מדברת על ערב פסח שחל בשבת. יש לנו עוד בעיה, אחרי שכולם הפשיטו את, את הבהמות והוציאו את האימורים ונתנו לכהנים, הכהנים יזדרזו, ואז בעצם אי אפשר עדיין ללכת כל אחד לאיפה שהוא אוכל את הפסח בירושלים, כי אם ערב פסח יוצא בשבת אסור לטלטל את הקורבן לשם. אז אם כולם צריכים להמתין בתוך המתחם של הר הבית שהוא רשות היחיד, עד שתחשך. אז כת ראשונה יוצאת ויושבת לה איפשהו בהר הבית, השנייה בחיל, שזה יותר קרוב לבית המקדש, זה ליד חומת העזרה, והשלישית במקומה עומדת, נשארת בעזרה. ברגע שחשיכה, כלומר הגיע מוצאי שבת, יצאו וצלו את פסחיהם. הם יוצאים כל אחד למקומו בירושלים, וצולים את פסחיהם, כי כבר הגיע יום טוב. עד כאן.